שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת נוח תשעים פי דלת, וכמובן ימי מלחמה, ימים קשים וטרופים שעוברים על עם ישראל. אז אולי נתחיל מזה שבמדרש באיכה, בפתיחתא של איכה, בהתחלה כותב המדרש שרבי שלח שני אמוראים, את רבי אסי ורבי עמי, שיצאו ויתקנו את הערים בארץ ישראל. מספר המדרש, והבון עלין לקרייתה. הם הלכו למקום שנקרא קרייתה, ואמרין להון, אייטולה נטורי קרתה. ביקשו שיביאו את שומרי העיר. אז הביאו להם את ריש מטררתה וסנטרה. כלומר, את השומרים, אלה שהם מתמחים בזה שהם שומרי העיר. והבון אמרין להון, אילין נטורי קרתה, אילין חרוב איקרתה. אז הם שאלו אותם, אלה שומרי העיר, ביקשנו את שומרי העיר, הבאתם את מחריבי העיר. הבון אמרין להון, אז על מי אתם מדברים? ומה נינו נטורי קרתה? אז מי הם שומרי העיר? אמרו להון, אלו סופרים ומשנים, שהם הוגים ומשנים ומשמרים את התורה ביום ובלילה. השאלה היא, בסדר, אתה אומר שיש חשיבות גדולה לתפילה וללימוד התורה, אבל מה חטאו אותם אנשים שהתפקיד שלהם זה לשמור על העיר? למה אתה אומר שהם מחריבי העיר? תגיד שלא הם השומרים, תגיד שהשומרים זה לומדי התורה, בסדר. אבל מה אתה רוצה מהם? למה הם, אתה קורא להם מחריבי העיר? אז יש פירוש על המדרש רבה, פירוש מהרזו, והוא אומר, אם כל ביטחונכם על שומרים אילו לבד, בוודאי תחרב העיר. זאת אומרת, הם לא חטאו, הם בסדר גמור. תפקידם הוא להגן ולשמור ולעשות, אבל אם יושבי העיר חושבים שזה מה שמגן על העיר, זה לגוף המחריב את העיר. כי מה האמת? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, ואם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו, ועל חומותי יחי ירושלים מפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את השם. אילו הם השומרים האמיתיים, המזכירים את השם בתורה תמיד ובתפילה. זאת אומרת ככה, אלה שמגינים, זה תפקידם, וזה אכן חובה מצד ההשתדלות שיהיה צבא. אבל אנחנו, האנשים שנמצאים בעיר, אם אנחנו תולים את כל ביטחוננו באנשים האלה, בזה אנחנו מחריבים את העיר. כיוון שבאמת האדם המאמין יודע שלכל דבר יש ראש ויש זנב. הזנב זה מה שאנחנו רואים שקורה בעולם שאנחנו נמצאים בו. הראש זה הגזרה, זה בשמיים. כמו שאומרת המשנה במסכת ברכות, הרואה אבן שישב עליה משה רבינו צריך לברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, ונזכיר לעצמנו על איזו אבן מדובר. והתשובה היא, כתוב בתורה, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ולמחרת יהושע, שהוא היה נביא, יצא עם האנשים הצדיקים האלה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. זאת אומרת, המלחמה הייתה במקום אחד, ובמקום אחר על גבעה היה משה, שאיתו עלו אהרון וחור. מספרת התורה, והיה כאשר ירי משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. כבר שואל את המשנה וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד הם נוצחים. זאת אומרת, משה רבינו מרים את היד, אז כולם מסתכלים למעלה ונזכרים בשמיים ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, ואז נוצחים. אז בעצם משה רבינו היה צריך להחזיק את הידיים למעלה כל הזמן. הבעיה היא שכשמרימים את הידיים, אדם לא זורם כמו שצריך, ואז זה מתחיל להכאיב. מספר את התורה, וידי משה כבדים. ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. עכשיו, אדם שרואה את האבן שישב עליה משה רבינו, מה צריך לברך? שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. איזה, מה פתאום במקום הזה? המלחמה הייתה במקום אחר. הרי המלחמה יהושע עשה אותה, הוא לא היה יחד עם משה רבינו. רואים מפה שאנחנו עם ישראל מאמינים שבעצם הכל מתנהל בשמיים. נכון, מצד חובת ההשתדלות, אנחנו עושים דברים גם בארץ. והטנקים זה ההשתדלות. אבל לא כאן מתנהלת המלחמה. איפה נעשו הניסים לאבותינו? איפה שהייתה התפילה, איפה שהיו המעשים טובים, איפה שבני ישראל שאיבדו את ליבם לאביהם שבשמיים, שם מתנהלת המלחמה האמיתית. עכשיו, זה לא כל כך קל. אתה נמצא ברחוב, אתה, לא אתה, אני. אני נמצא ברחוב ופתאום יש אזעקה. אז מה המחשבה הראשונה שעולה? צריך לתפוס מחסה. אבל ברוך השם שיש לנו את הכיפת ברזל. זאת אומרת, הלב נוטה מאוד לקבל את זה שאנחנו מוגנים. ולמה אנחנו מוגנים? הלב מיד אומר לך, לא, לא בגלל המצוות, לא בגלל התפילה, לא בגלל התהילים, אלא בגלל הכיפת ברזל. וכאן זה לא פשוט, זה באמת ניסיון גדול לבן אדם לשעבד את ליבו לאביו שבשמיים, ולדעת שרק הוא מחליט אם יהיה או לא יהיה נפילה, אם הוא, רק הוא מחליט אם יהיה נפגעים או לא יהיה נפגעים. זה עבודה, זה לא דבר כל כך קל, אבל זה צריכים לדעת. אנחנו אנשים מאמינים, וכמו שהתורה מלמדת אותנו, כשאנחנו סומכים על המגינים האלה, זה נקרא חרוב והכרת, כיוון שאנחנו לא סומכים על הקדוש ברוך הוא. נכון, צריכים גם את המגינים האלה, וזה נקרא השתדלות. וכך זה נכון בכל נושא, זה לא רק בנושא של מלחמה. זה נכון בנושא של פרנסה, זה נכון בנושא של רפואה. אנחנו הולכים לרופא, אנחנו הולכים לעבודה. ואנחנו עדיין צריכים להאמין שהכל תלוי בזכויות שלנו, ובמה שהשם גזר עלינו, שנרוויח, או שהרופא הזה יהיה רופא שמצליח לטפל בבעיה, וכולי וכולי. זו עבודה גדולה מאוד, אבל בפרט בימים הללו שאנחנו כל כך זקוקים לרחמים, אז זה אחד הדברים שצריכים להתחזק בהם, באמונה ובביטחון בהשם. ועל זה אומר דוד המלך, פרק צדי א' בתהילים, יושב בסתר עליון, אדם שיושב בסתר עליון, הוא יושב, מרגיש את עצמו שהוא יושב בסתרו של הקדוש ברוך הוא, בצל שדי התלונן, הוא לן בצל שדי. אומר לה השם מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו. מה זה צינה וסוחרה? המלחמות של פעם היו מתנהלות עם חרבות וחיצים. אז היה אדם יוצא למלחמה עם חרב, אבל היה לוקח איתו מגן שהיה משוח בהרבה שמן. המגן הזה הוא היה מחזיק אותו כדי שאם מישהו יירה חץ, המגן יקלוט את החץ, ועל השמן החץ יחליק, וככה הוא ינצל. זה היה מגן. היה כלי יותר משוכלל, שזה נקרא צינה. צינה היה מקיף את הגוף משלושה צדדים. משלוש רוחות. וסוחרה זה היה משהו שמקיף את הגוף סחור סחור מסביב לגמרי, וזה מגן. אז אומר דוד המלך בתהילים, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו. ההבטחה שלו, שהוא למי שבוטח בו, הוא יעזור, ההבטחה הזאת היא כמו צינה וסוחרה. ואז על הדרך הזאת ממשיך דוד המלך את כל הפרק. לא תירא מפחד לילה, מחצי יעוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, מפול מצדך אלף, ורובבה ממיניך, אבל אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה. ולמה? כי אתה אמרת מחסי עליון. כי אתה אמרת, כי אתה מחסי עליון, כי אתה השם מחסי, עליון שמת מעונך. כיוון שהקדוש, אתה אמרת שהשם הוא המחסה שלך, עליון שמת מעונך. לכן הקדוש ברוך הוא מבטיח, מי שבוטח בי, מי שחוסה בצילי, אני אעזור לו. עכשיו, איך אני אעזור? יכול להיות המון דרכים, אבל ההבטחה היא הבטחה, וזה צינה וסוחרה אמיתו. זה הדבר שבו אנחנו צריכים לשים את מבטחנו, יחד עם ההשתדלות שתמיד אנחנו צריכים לעשות. ולכן, מאוד מאוד צריכים לשים לב, להתפלל, להתחזק באמונה, ולהודות לכל כך הרבה בחורי ישיבות, שבשבוע שעבר ויתרו על בין הזמנים שלהם, וישבו ולמדו כל הזמן, ועכשיו גם כן, וזה אחד הדברים שהיה בזמן חכם עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, החכם הגדול, אז הוא, כך מסופר, היה פעם אספה של ועד הישיבות, שעשו מסיבה לכבוד הג'וינט, שנותן כסף לוועד הישיבות. אז רבנים דיברו, וכשהגיע תורו של חכם עזרא עתיה, הוא התחיל לבכות. שאלו אותו, למה הרב בוכה? אז הוא אמר, כי נזכרתי שאנחנו בגלות. שאלו אותו, אבל מה זה קשור עכשיו? אז הוא אמר, אם לא היינו בגלות, ואם הדעת הייתה נכונה, ואם כל אחד היה מבין איך העולם מתנהל, אז אלה הנדיבים היו צריכים לעשות לנו מסיבה שהסכמנו לקחת מהם כסף. אבל עכשיו שאנחנו בגלות, וגלות הדעת, אז אנחנו עושים להם מסיבה על זה שהם הסכימו לתת לנו את הכסף. כי באמת, זו אמונתנו. הדברים מתנהלים בשמיים. ויש סנגור, ויש קטגור, וכשעם ישראל מרבים זכויות, מרבים תפילות, מרבים תורה, אז יש לנו ניצחון. וזה האמונה הפשוטה שלנו, לא המצאנו את זה עכשיו. כך קיבלנו מאבותינו, מאבות אבותינו, מרבותינו, בכל הדורות. יהודי ידע שכשיש צרה, מה עושים? צדקה, תפילה ותשובה. אלה הדברים שעוזרים. איך זה בדיוק יעזור? כי הדברים מתנהלים בשמיים. ושוב, נכון צריכים לעשות את ההשתדלות, אנחנו בכל דבר עושים השתדלות, אבל צריכים לדעת איפה העיקר, ובזה נסיים את החלק הזה, רק נוסיף עוד דבר אחד. הנביא מלאכי, הוא היה הנביא האחרון שהתנבא. הוא היה בתחילת בית שני, והוא הנביא האחרון. אין אחריו נביאים. ומלאכי מתחיל את הספר שלו, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. ואז הוא ממשיך את כל הנאום הזה. אבל כשהוא מתחיל, אהבתי אתכם, אמר השם, מסביר המלבים על המקום, מה הוא בא לחדש כאן? התשובה היא, תמיד ידענו שהשם אוהב אותנו בגלל אבותינו. אבל כאן בא הנביא ואומר בשם השם, אהבתי אתכם, הודיע להם שעיקר האהבה היא מה שאוהב אותם בייחוד מבלי השקף על האהבה הקדומה שהיא אינה מתייחסת אליהם, רק אל אבותיהם. אבל אני אהבתי אתכם בעצמכם. כך אומר הנביא בשם השם, הנביא מלאכי. עכשיו ננסה לשחזר, באיזה תקופה הוא מדבר? בתקופת תחילת בית שני. פה בארץ ישראל היה עזרא ונחמיה. עזרא, כתוב בגמרא במסכת קידושין, העלה מבבל את כל אלה שהיה להם בעיות של יוחסין. הוא השאיר את בבל נקייה מבעיות של יוחסין. את כל הבעיות הוא לקח איתו לכאן. כאן בארץ היו אנשים שהיו נשואים לגויות. היו אנשים שלא שמרו שבת. כהנה וכהנה, כמו שמסופר בנביא, כל אחד יכול לראות את זה. ולדור הזה שולח הקדוש ברוך הוא את מלאכי הנביא להגיד, אהבתי אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם. אהבתי אתכם, אני אוהב אתכם, ולא רק בזכות אבותיכם, אלא אתכם בעצמכם. אז הקדוש ברוך הוא בכל מצב של עם ישראל אוהב אותנו. אלא מה? שפעמים, בגלל שאתה אוהב את הבן שלך, אתה צריך לתת לו סתירה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים ששם יאהב אותנו ושנרגיש את הלטיפות שלו. וכולם מרגישים גם לטיפות, אבל פעמים קורים דברים קשים מאוד, ואז בפרט צריכים לחזק את האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, כדי לזכות לראות בישועתו בקרוב. יהיה רצון שלא יתפול יותר שערה של יהודי, של אף יהודי, לא תיפול שערה משערות ראשו של אף יהודי, רק טוב וחסד ירדפונו לאורך ימים. עכשיו נעבור בעזרת השם לפרשת נוח. פרשת נוח מדברת על המבול כמובן, אבל זה מתחיל עם זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. מה הכוונה חמס? הכוונה שאנשים מתנהגים בצורה גרועה מאוד. חמס זה גזל. והכוונה שהיו אנשי דור המבול נכנסים לחנות, לוקחים לטעום. כמה עולה? זה שום דבר, נכון? לוקח אחד, בינתיים כל אחד לוקח אחד, נגמר לו הסחורה ואין לו שום פדיון. וזה גזל. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, תשמע, קץ כל בשר בא לפניי. לא רק זה, אלא גם היה בעיה נוספת, שהיא, הם היו מושחתים גם בדבר הזה, שהיו כל אחד לוקח שתי נשים, כך כתוב בתורה, שדור שלפני המבול, כל אחד לוקח שתי נשים. אחת הוא משקה אותה כוס של עקרין, כדי שהיא תהיה עקרה, ותישאר תמיד יפה, ותישב בצילו, ולכן היו קוראים לה צילה. ולשנייה היה לוקח אותה וקורא לה עדה. התרגום של עדה זה סורה. כלומר, לכי מפה. את רק בשביל להוליד לי ילדים. עכשיו, זה השחתה כפולה. מצד זאת שהוא משקה אותה כוס של עקרין. מה זה? אישה רוצה ילד. מה אתה מכריח אותה לשתות כוס של עקרין? והשנייה, היא רוצה תשומת לב. ואיך אתה סורה? מה זה עדה? לכי מפה. מה זה הדבר הזה? היו דור מושחת מאוד מאוד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה, אז אני הולך להשמיד את העולם. אני לא יכול לסבול את הדבר הזה, נשמיד את הכל, נתחיל מההתחלה ונראה. וזה הסיבה שהייתה המבול, כך כתוב בתורה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, ואחרי זה הוא נותן לו את המידות של התיבה, וזהו, יהיה מבול. 120 שנה לפני המבול, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנוח שיהיה מבול, ותתחיל לבנות את התיבה. במשך 120 שנה, נוח בנה את התיבה, ולמה זה לקח לו כל כך הרבה זמן? אז אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא בכוונה אמר לו, תעשה את זה לאט, שהם יבואו ויראו, ותגיד להם שיהיה מבול, אולי זה יעזור, אולי מישהו ישמע ויחזור בתשובה. אבל למעשה, מה? הם צחקו עליו. אמרו לו, תשמע, אם יהיה מבול, זה יהיה רק לך. רק לך, כי רק אותך השם שונא. מה הראיה? לפני המבול, הדורות היו מולידים בממוצע בגיל 100. כל מי שיסתכל בסוף פרשת בראשית, יראה את זה. ממוצע היו מולידים בגיל 100. ונוח באיזה גיל ילד? בגיל 500. ואם ככה, הם באו ואמרו לו, תראה, לי יש כבר ילדים, נכדים, נינים ובני נינים, ולך עוד אין ילד. ואתה מספר לי שלי יהיה המבול. עליך יבוא המבול. אם יהיה, עליך יבוא. וכשהוא אומר להם, אבל אתם מתנהגים לא בסדר, אין לי מי לדבר. אנחנו בסדר, זה הדרך, כך צריך להיות. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. וזה דבר נורא, ודרך אגב, ברש"י, בספר קהלת, בפרק ג', יש שם פסוק, והאלוהים עשה שיראו מלפניו, אז כתוב בפסוק, אז כתוב ברשי ששבעה ימים לפני המבול הקדוש ברוך הוא הזריח את השמש במערב והיא שקעה במזרח, והכל כדי לאותת להם. שימו לב, הולך לקרות כאן משהו. נו, מה הם עשו? כלום. אולי שלחו חללית לראות מה קרה. אבל לא, לא מעבר לזה, לא תפסו את המסר. והמסר הוא מסר ברור, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מרוצה. ולכן, כשקורה דבר, אסור לאדם להגיד, טוב, בסדר, קורה, אתה יודע, ככה זה. מה קורה? קורה, אז אתה לא חושב שצריך לעשות תשובה, ואם לא עושים תשובה, אז הדבר ימשיך. כמו שהרמב״ם אומר, אם יגידו שצרה זו נקראת עלינו, אז יוסיף הדבר להביא עליהם צרה יותר גרועה, כמו שנאמר, ואם תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. דור המבול, היו צריכים להבין משהו קורה כאן. לא, שום דבר, הכל בסדר. והכל זה גרם שבסופו של דבר, באמת הגיע המבול והרג טובים ורעים. כך אומר רשי, בכל מקום שיש זנות ועבודה זרה, אז אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. וכך היה, כל בני האדם, כל החיות, הכל הלך. לא נשאר כלום חוץ מנוח ואלה שהיו איתו בתיבה. אחרי שנגמר המבול, נוח שלח את היונה ולראות אם היא תחזור אליו או לא. לפי זה הוא ידע האם כבר יש מנוח לכף רגלה או שאין מנוח לכף רגלה. והיונה חזרה, אז הוא הבין שעדיין לא מצאה מקום לשים את הרגל, ואחרי שבוע הוא שלח אותה שוב, ואז היא חזרה עם עלי זית טרף בפיה, ויותר לא חזרה. אז מזה הביא נוח שקלו המים והיונה באמת מצאה לעצמה מקום. השאלה היא, בסדר, אתה יודע מה, המים התייבשו, אבל מאיפה היונה מצאה עץ זית להביא עלי זית? המים התייבשו, אבל עצים? מאיפה? שאלה זו שואל הרמב"ן, והרמב"ן עונה שהיא הביאה את זה מגן עדן. היא הביאה את זה מגן עדן. אז זאת אומרת שהיא נכנסה לגן עדן, ולקחה משם עלי זית, והביאה לנוח ורמזה לו בזה, שעדיף לי שמזונתי יהיו מרורים כזית מידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש מידי בני אדם. טוב מאוד. אבל עדיין, למה היא חזרה? למה? את כבר נמצאת בגן עדן, משם את חוזרת? האלשיך הקדוש, רבינו האלשיך הקדוש מסביר שזה מה שאמר דוד המלך בספר התהילים. אמר דוד המלך בפרק נון ה', מי ייתן לי עבר כיונה, אהופה ואשכונה. כלומר, אם היה לי עבר כמו יונה והייתי יכול לעוף לגן עדן, משם לא הייתי כבר יוצא. אהופה ואשכונה, כמה טיפשה יונה שהייתה בגן עדן ויצאה משם. אבל אני לא אעשה ככה, אלא אהופה ואשכונה, כך אומר האלשיך הקדוש בתהילים. עכשיו, יש לנו כאן שאלה גדולה, והיא, בסוף פרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה שיצר לב האדם, יצר לב האדם, רק רע כל היום. ולכן אני הולך להביא מבול. היה מבול, ואז אחרי המבול אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אביא יותר מבול. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז אני לא מבין, אותה הסיבה שבגללה אתה, הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה מבול, כי יצר לב האדם רק רע כל היום, מאותה הסיבה הוא אומר שיותר אני לא אביא מבול. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז מה, אז זה סיבה למבול או להפך מזה? שאלה זו שואלים הרבה מפרשים. אחד התירוצים שעונים זה כתוב בתורה שהשם אמר לנוח שיכניס לתיבה מהבהמות הטהורות ומהעופות הטהורים שבעה שבעה, אבל מהטמאים רק שניים שניים. השאלה היא, מאיפה נוח אמור לדעת מה טהור ומה טמא? זה הרי כתוב בתורה, עד אז מי אתה יודע, גמל זה טהור או טמא? מאיפה אתה צריך לדעת את זה? אומר רש"י, מכאן שנוח למד תורה. ואם כך, זה ההסבר. יצר לב האדם רק רע כל היום, ולכן צריך להביא מבול. אבל ברגע שיש תורה, אז יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל יש לו גם את התבלין, יש לו כבר את הפתרון, איך להתגבר על היצר הרע הזה. וזה על ידי לימוד התורה, כמובן בקדושה, בתהרה, אז יכולים להינצל מהיצר הרע, ואז כבר אין סיבה להביא מבול לעולם. זה הסבר אחד. ויש עוד הסברים, אבל נסתפק בהסבר הזה לגבי השאלה הזו. עכשיו, בהמשך הפרשה כתוב שהדור המבול נמרוד, נקרא שמו נמרוד בגלל שהמריד את כל העולם נגד הקדוש ברוך הוא. ואמר להם, אתם יודעים, הוא כנראה פעם ב 1600 שנה עושה מבול. אז בואו נעשה תומכות לרקיע שלא יוכל להביא עלינו עוד פעם מבול. עכשיו זה לא משנה מה בדיוק הייתה הכוונה שלו, איך הוא חשב להגיע לרקיע, אם זה על ידי כל מיני קסמים, על ידי כל מיני כוחות תומה, לא משנה. רבי יונה סנאיבשיץ, דרך אגב, מסביר ממש בפרוטרוט מה הייתה כוונתם לעשות חללית. למה? להתגבר על כוח המשיכה, ואז יוכלו, ממש לא יאומן שרבי יונה סנאיבשיץ כותב את זה לפני שמישהו חלם על חלליות. אבל הוא כותב שזה מה שהם התכוונו. בין כך ובין כך, מה שהם רצו זה שהקדוש ברוך הוא לא יוכל לעשות בעולם כרצונו, אלא הם אלה, יהיו אלה שיחליטו מה עושים. זאת אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא אמר, תעשו מה שאני מבקש, אז הכל יהיה טוב. אבל כשבני אדם לא רוצים לעשות מה שהשם מבקש, אני רוצה לעשות מה שבא לי. מה יהיה אבל עם מה שאתה מאיים עליי? יש לי דרכים אחרות גם. אני יכול להתגבר עליך. זה כמובן המקור לכל השחתה שבעולם. כי אם אדם לא מחויב לאלוקים, אז העולם נגמר. אז אני יכול להיות הכי מושחת בעולם ולהשיג מה שאני רוצה. בזה תלוי הכל. לכן הרב הירש, רב שמשון רפואל הירש, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, 50 פעם התורה מזהירה על העניין של עבודה זרה. למה? כי כשיש עבודה זרה ואתה יכול להקטיר קטורת ואז לקבל כל מה שאתה רוצה, למרות שאתה יורק בפלים של אבא שלך, למרות שאתה רוצח, למרות שאתה עושה כל מיני עוולות, אז גמרנו. סוף העולם. רק אדם שיודע שבאמת רק מהקדוש ברוך הוא יכול לקבל את מה שהוא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא התנה את זה. התנה את זה בוהיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז ונתתים את הר ארצכם בעיתו יורה ומלכוש. אז ואספת דגניך ותירושך ויצריך. רק אדם כזה יש סיכוי שיהיה בן אדם. כי אם לא, אז אני הבעל הבית. ואם אני הבעל הבית, אז אם יש לי מספיק כוח, אני אעשה מה שבא לי. ואני אתגבר על כל הבעיות האחרות. או בעזרת טילים, או בעזרת טנקים, או בעזרת דברים אחרים שיביאו לי כסף, כבוד, כל מה שאני רוצה. לכן, הדבר הזה הוא כל כך מסוכן, והקדוש ברוך הוא אמר, אני אבלה את שפתם, זאת אומרת, אני אבלבל את שפתם, ואני אפיץ אותם בכל מקום בעולם, ובצורה כזאת לא יוכלו לעשות את מה שהם רוצים. סופו של דבר שכמובן באמת, הדור הפלגה הזה נעלם, והקדוש ברוך הוא שולט בעולם עד היום הזה, והכל בהשגחה פרטית, עד דק דק, עד אין נבדק, וכל אחד יכול, אם הוא רוצה, יכול לראות את זה, איך העולם מתנהל בהשגחה הפרטית, בכל דבר ודבר. לסיום, השבוע היה היור צייד של הרב עובדיה יוסף עליו השלום, ואני רוצה לספר סיפור נחמד ששמעתי כשהייתי פעם בפנמה. כידוע, בפנמה היה הרב ציון לוי, שהיה איש תקיף מאוד, ידיד טוב מאוד של הרב עובדיה, והוא היה אמר הדעת רשם. עכשיו, הרב עובדיה הגיע לבקר שם בקהילה, וכמובן כיבדו אותו מאוד, אבל יש מחלוקת בהלכה בין הרב עובדיה לחכם ציון לוי. מה המחלוקת? הרב ציון לוי סבר שאסור ללכת עם שעון בשבת במקום שאין עירוב, אלא אם כן זה שעון של זהב, שאז יש לזה דין של תכשיט. לעומתו, הרב עובדיה סבר ששעון בכל מקרה מותר ללכת. למה? זה כמו לבוש, בגד. בקיצור, הגיע הרב עובדיה לשבת לפנמה, והוא ידע שהרב ציון לוי סובר אחרת ממנו. אז הוא אמר, פה הוא אמר הדאטרה, ואני לא אשבור לו את המילה. הוריד את השעון, שם בצד. באו וסיפרו את זה לרב ציון לוי, שהרב עובדיה לכבודו, למרות שהוא סובר שמותר, הוריד את השעון. שמע מזה הרב ציון לוי, אז רץ וקנה לו שעון זהב, שגם לפי שיטתו, יהיה מותר לו לשים את זה בשבת. שנזכה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את רחמיו הגדולים, ושנזכה לראות במפלת אויבינו בקרוב, ושהשם ישמור את כל חיילינו ואת כל עמנו, שלא ייפלו עלינו פצצות ושלא תיפול שערה משערות ראשו של יהודי ארצה. שבת שלום והרבה בשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.